בו במציע דף ממחת. אנחנו מתחילים עם 12 שורות מלמעלה. אומר רובה, קרוא ומתנית מסייע לילה ריש לוקיש. למדנו בעמוד הקודם שנחלקו רבי יוחנן וריש לוקיש. רבי יוחנן אמר, דבר תורה מאות קרנות. מדין תורה יש קניין כסף. גם על מטלטלים. רק רבנן באו ועקרו את הקניין הזה, כיוון שהם חששו שמא הלקוח ישלם כסף, והפירות יישארו אצל המוכר, ואחר כך כשתהיה שריפה, הוא לא ינסה להציל את הפירות של הלוקח. הוא יאמר לו, נשרפו חיתך בעלייה. לכן אמרו לו, הפירות עדיין שלך, וממילא אם הם יתייקרו, ויעלה המחיר, אתה תרוויח, אתה עוד יכול להרוויח. לכן, הוא יבוא ויציל את הפירות מן הדלקה. ריש לוקיש לעומת זה אומר לו, מדין תורה מטלטלי נקנים במשיכה, ולא במעות. אז אומר רובה, קרוא ומתנית מסייע לי לריש לוקיש. קרוא דכתיב, בסוף פרשת ויקרא. יש פרשת שבועת הפיקדון. כתוב, וכי חש בעמיתו בפיקדון, או בתשומת יד. מה זה תשומת יד? הכוונה, הלוואה. או בגזל, גזל אותו. או עשק את עמיתו. עושק, הכוונה, אדם שלא משלם את השכר של השכיר שעבד אצלו. תשומת יד, אמר רב חסדא, כגון שייחד לו כלי להלוואתו. עושק, אמר רב חסדא, כגון שייחד לו כלי לעושקו. מה הכוונה? הפסוק פה מחייב קורבן, דווקא במקרה שהוא הכחיש פיקדון. מה מיוחד בפיקדון? זה חפץ שהיה שייך למפקיד. אבל תשומת יד זה הלוואה, הלוואה להוצאה ניתנה. הוא לא מכחיש בדבר ששייך כרגע למלווה. ואותו דבר עושק. עושק שהוא מכחיש ואומר הפועל הזה, אני לא צריך לשלם לו. הוא לא מכחיש חפץ שנמצא אצלו ששייך לפועל. זה לא דום ידי פיקדון. לכן אומר רב חסדא, הפסוק מדבר במקרה שהוא ייחד לו כלי להלוואתו. אומר לו, תראה, מהכלי הזה אני אחזיר לך את ההלוואה. מהכלי הזה תגבה את התשלום של השכר עבודה שלך. אז זה דום ידי פיקדון. דום ידי גזל, דום ידי עבידה. עכשיו, הפסוק הבא אחר כך, וכי אדרי קרוא, מה כתוב? והיה כי יחטא והשם. והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, נקודה. ומה עם המקרה של תשומת יד? ואילו תשומת יד לא ההדרה. התורה לא חזרה וכתבה להחזיר את התשומת יד. למה היא לא כתבה? מה הייתה האמת? לא משום דמחסרה משיכה. כי כיוון שזה כלי שהוא בסך הכל ייחד לו, אמר לו מפה תגבה. אבל המלווה לא משך את הכלי הזה. זה עוד לא נהיה שלו. לכן הוא לא חייב להחזיר לו את אותו החפץ. רואים מכאן שמדין תורה משיכה קונה, בלי משיכה, אין קניין. אמר לו רב פופה לרובה, אימא מעושק הוא דאדר קרוא. כיוון שהתורה חזרה וכתבה עושק, בעצם עושק ותשומת יד זה אותו דבר. שניהם לא הייתה משיכה בכלי, ואף על פי כן התורה אמרה שהוא צריך להחזיר את העושק. היינו משמדין תורה, השכיר קנה את הכלי גם בלי משיכה. אז כך גם בהלוואה, המלווה קנה את הכלי גם בלי משיכה. אז אומר לו רובה, הכי במעסקינן כגון שנטלו ממנו, וחזר והפקידו אצלו. רובה אומר לו, בעושק, מדובר דווקא בכלי, כמו שרב חסדא הסביר, שהוא ייחד לו את זה, ולא רק ייחד. הוא הלך ולקח ממנו את הכלי. הפועל כבר קיבל את הכלי הזה בגבייה, משך אותו. ואחר כך הוא חזר והפקיד את זה אצל בעל הבית, ואז הוא כפר בזה. אז הוא אומר לו, אם ככה היינו פיקדון, זה ממש פיקדון גמור, שהפועל הפקיד אצל הבעל הבית. אומרת, רגע, בני פיקדון. אז שואלת הגמרא, יח את תשומת יד, נמה להדרה ולוקמה, כגון שנטלו אמנו וחזר והפקידו אצלו. ואם התורה לא כתבה את זה, אז בוא נגיד, שמוכח מכאן, כיוון שכבר כללנו, עושק, ואמרנו, שעושק, אף על פי שלכאורה, לא משך. הפועל קנה את החפץ. אז בשביל מה לחזור ולומר גם כן, בתשומת יד? אז עד רבה, נאמר לא כמו ריש לוקיש. אומרת הגמרא, היא ההדרי קרו, אם התורה הייתה חוזרת וכותבת גם תשומת יד, אז לא היה פה לא טיובטה ולא סייאטה. לא נביא, לא ראיה לאף אחד ולא קושייה לאף אחד. טיובטה זה קושייה, סייאטה זה ראיה. רבי יוחנן יעמיד שמדובר שהוא לא משך, ובעיקרון יש קניין בלי משיכה, וריש לוקיש יגיד שהוא משך. אבל אשתו דלא הדרי קרו, שהתורה לא חזרה וכתבה תשומת יד, מה היא רומזת לך? שיש הבדל בין עושק לתשומת יד. ואנחנו נגיד, עושק מדובר שהייתה משיכה, ותשומת יד מדבר שלא היה משיכה. אז אם כן, מסייע לי, יש לנו ראיה לריש לוקיש שצריך משיכה. אז עכשיו הגמרא גומרת לברר, הוא תשומת יד לא הדרי קרו? יש ברייתא שמבארת את הפסוק השלישי, ואותם יאמר רב שמעון, מניין ליתן את האמור למעלה למטה? את מה שנאמר בתחילה, את הגזלה אשר גזל, העושק אשר רשק, איך כתוב לו? לפני כן, בהתחלה. וכיחש באמיתו בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או עשק את אמיתו. מי אמר שניתן את כל ארבעת המקרים בפסוק הבא? היינו גם את תשומת יד. נכתיב, או מכל אשר יישבע עליו לשקר. ואמר רב נחמן, אומר רב ברבו, אומר רב, מה זה מכל אשר יישבע עליו לשקר? כבר פירטת. וישיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר השק, או את הפיקדון אשר הופקל איתו. מה אתה מוסיף מכל? אתה בא לרבות תשומת יד לישבון. אז כן חזרנו וריבינו תשומת יד. אתה אומר, נכון, אבל בהד ימיה לא ההדרה. לא כתוב מפורש בפסוק להשיב את זה. אז מה שריבינו בריבוי זה הקדום ידי פיקדון? כשהוא משך. ולמה לא כתבנו את זה מפורש? כמו שבדרך כלל הוא לא משך את זה. אז אם כן רואים מכאן ראיה לריש לוקיש שצריך משיכה. מתנית מינון. רובה פתח ואמר שיש פסוק וגם ברייתא. איזה ברייתא יש לנו ראיה לריש לוקיש שמטלטלים מקנים במשיכה? נתניה. נתנה לבלן מעל. הגזבר שלקח כסף של הקדש. יש לו ביד כסף של הקדש. והוא נתן את הפרוטה הזאת בטעות, בשוגג, נתן אותה לבלן. בשביל מה? כדי שהבלן ילך, ירחץ אותו בבית המרחץ. מעל. הוא העביר את זה מרשות הקדש לרשות מישהו חדש. ואמר רב, דווקא בלן, הוא דלא מחסרה משיכה. אתה לא מושך את הבלן, ששלמת לו, הוא כבר מחויב לרחוץ אותך. לכן, באותו רגע זה עבר לרשותו, זה כבר שלו. אבל, מי דיחרינה, אם שילמת את זה עבור איזה חפץ, דמחסרה משיכה, לא מעלה דמשיך. רואים מכאן, שמזה שהברייתא נוקטת דוגמה של בלן, כמו דברי רב, שאם זה משהו שהוא לא בלן, אז מדין תורה לא היה קניין עד שיש משיכה. ראיה לריש לוקיש, כי הרי לרבי יוחנן שדבר תורה מאוד קונות, הוא כבר צריך למעול ברגע שהוא מעביר את הכסף. שואת המראה ואותניה נתנה לספר מעל, וספר הבאי לממשך תספורת. לכאורה ספר, עד שלא עשו משיכה בתספורת, הכוונה במספריים, הוא עוד לא עשה קניין. אז למה הספר מעל? אומרת הגמרא, אחי במעסקינה בספר נוכרי, דלאו בר משיכה. אצל נוכרי, הקניין עובד במעות ולא במשיכה. רש"י מביא כי הפסוק שלמדנו למעלה, שקניין משיחה הוא הקניין, כתוב הוא קנו מיד עמיתך. זה דווקא בישראל, לא בנוכרי. תעניין עמי אחי, נתנה לספר או לספן, או לכל בעלי אומנות, לא מעלה דמשך. כאשר נעדה זה בברייתא אמרנו שהוא נתנה לספר, ספר מעל. אלא לאו חייב להיות שמע מינו כאן בספר נוכרי, שאין לו קניין במשיכה, אלא בנתינת הכסף, כאן בספר ישראל שמע מינו. וכן אמר רב נחמן, רב נחמן גם אומר כמו רבי יוחנן שדבר תורה מאות קונות. הוא בדקה לוי במתניתה, לוי הגיע והוסיף את זה בתוספת שלו, שאיך כתוב שם, ואשכח. נתנה לסיתון מעל. סיתון זה אחד שמוכר לחנוונים, סוחר הראשי. עכשיו לחנווני אין לשלם מיד את כל הסחורה. הוא משלם קצת כסף, שבעבור זה זה כמו הרבון כזה, זה תחילת תשלום, ובזה הוא קונה את כל הסחורה. אז מה כתוב? שאם הגזבר נתן את הכסף לסיתון, כבר מעל, אבל הוא עוד לא משך את הפירות. רואים מכאן לכאורה, כמו רבי יוחנן, שדבר תורה מאות קונות. אלא קשי לריש לוקיש. אמר לך ריש לוקיש, אני אעמיד שהום אני, הברייתא הזאת זה רב שמעוני. שלפי רב שמעון גם ריש לוקיש מודה, שדבר תורה מאות קונות, כמו שביארנו בדף אתמול. קראנו במשנה, אבל אמרו מי שפרה. אדם ששילם כסף ועוד לא משך את הפירות, יכול לחזור בו. אבל אומרים לו מי שפרה. מה הכוונה? איתמר אביי אמר, עודו הם מודעין עלי. בית הדין אומרים לו, תשמע, אתה יכול להתחרט, אבל סופך להיפרה ממך. הם לא מקללים אותו בפה. רוב אמר, מילא תלייתין אלי. הם עושים לו מעמד, מי שפורה, מקללים אותו. אביי אמר, עודו הם מודעין עלי דכתיב, ונשיא בעמך לא טהור. לא מקללים. רובע מהמילה תלתין עלי. דכתיב בעמך. דווקא בעושה מעשה עמך. ואחד שמתחרט ולא עומד בדיבורו, הוא עובר על הפסוק בצפניה. איך כתוב? שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו כזב. הוא עושה, הוא מדבר כזב. אומר רובע מינו אמין אלו. דרב חייא בר יוסף יעבו לאיזוזה המלכה. שילמו לו כסף על מלח. לסוף היה קרמילך. אתה לקמי לרבי יוחנן אמר לי, זיל אב לו, לך תביא להם את המלח. והיא לא, קביל עליך מי שפרה. כך אמר לו רבי יוחנן. והיא אמר, תודו הם עוד אין עלי, רק צריכים להודיע לו, מה רב חייא בר יוסף בר הודו הוא, מה הוא לא יודע, הוא תמיד חכם, יודע לבד. מפה מוכיח רוב, ושוודאי, רבי יוחנן אומר לו, אם לא, ניתן לך כללה. רבי יוחנן חשב שהוא מסכים, שווה לו לקבל כללה ולהתחרט, להרוויח את העליית מחירים. אז הגמרא אומרת, דוחה ואומרת, ואלא מה מילא תלייתין אלי? מה רב חייא בר יוסף אתי לקיבול אלי לתותא דרבנו? אלא, לא זה הסיפור. אלא רב חייא בר יוסף ערבונו דיאבלי, שסיכמו איתו שקונים ממנו את המלח. שילמו לו משהו על החשבון, זה נקרא ערבון. ואז מה? הוא סבר כנגדו, הוא קונה. בוא נגיד, שילמו לו 10%, אז הוא אמר, הוא ייתן להם מלח 10%, כנגד מה ששילמו. אבל את שאר ה-90%, הוא יכול לחזור בו. ואמר לו רבי יוחנן, כנגד כולו הוא קונה. למרות שהם שילמו לך רק סכום מסוים, הם קנו את כל המלח. התמה, ערבון, הכוונה התשלום שהקונה משלם למוכר על החשבון, וזה הכוונה הרבון, שבזה הוא תופס אותו קצת. רב אמר כנגדו הוא קונה. אבל כנגד השאר הוא יכול להתחרט. רב יוחנן אמר כנגד כולו הוא קונה. מיתווה. הנותן הרבון לחברו. ואמר לו, אם אני חוזר בי, כאן ערבון, רש"י אומר, זה לא כמו ערבון, ערבון מקודם, שהוא שילם על החשבון, אלא, לקחו איזה משהו, חפץ כזה, ואמרו, או אפילו כסף, שאם מבטלים את העסקה, זה כנס. נקרא. ואמר לו, אם אני חוזר בי, ערבוני מחו לך. זכית בערבון. ועלה אמר לו, אם אני אחזור בי, אכפול לך ערבונך. נותן לך מהמקח כפול כנגד הערבון. נתקיימו התנאים דברי רב יוסי. למה רב יוסי לטעמי דאמר אסמכת קניה? מה זה אסמכת? אומר רשי, הבטחת גוזמה. שאדם מבטיח את חברו לסמוך עליו, אם לא יקיים תנאו, ייתן כך, כך, קניה, חייבים לשלם. רב יהודה אמר, דיו שיקנה כנגד ערבונו. הוא קנה כאן בדבר שהוא רצה לקנות, בסחורה, רק כנגד המשכון, כנגד הערבון. זאת אומרת, אסמכת לא קניה. אמר רבון שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? שאמרנו עכשיו שכנגד הערבון הוא קנה, הוא קנה רק כנגד הערבון ולא יותר. בזמן שאמר לו ערבוני ייקון, הוא לא נתן לו את הערבון הזה בצורת, בתורת תחילת פיראון, אלא סתם ערבון. ואמר לו, הערבון יקנה את כל הסחורה. זה הרי סתם שטויות, מה פתאום שזה יקנה את כל הסחורה? לכן הוא לא קנה אלא כנגד הערבון. אבל מחר לו בית או שדה באלף זוז. הוא פרה לו מהם 500 זוז, שילם על החשבון. קנה, הוא בעצם קנה את כל הבית, את כל השדה. הוא מחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים. מפורש מה רואים כאן? שבקרקע כשהוא משלם משהו על החשבון, קנה את כל הקרקע. מה אליו? הוא הדין למטלטלים. ויהיה לנו ראיה מפורשת כמו רבי יוחנן, לא כמו רב. בדיסטומה, כאן אלוהו לכולו. עונה גמרא לא, מטלטלים בדיסטומה לא קנים. הדין של רשב"ג זה דווקא בקרקע, לא במטלטלים. מה יש לו? מה ההבדל? עונה גמרא. קרקע לבקספה קני לי ממש, שיש קניין גמור. כסף קונה לגמרי את הקרקע, קרקע נקנה בכסף. אז כשהוא שילם על החשבון, קני לי לכולו. אבל מטלטלה זה לא כאן אלא הוא אלה לקיבולה משפורה, אין קניין גמור במאות. רבנן אמרו שכסף לא קונה. אלא מה? כשהוא שילם כסף, אז הוא כבר קונה את זה לעניין שמי שמתחרט יקבל משפורה. במקרה כזה לא כאן אקולי, אלא רק כנגד המאות שהוא שילם. למה קטנו? בוא נגיד שמחלוקת רב יוחנן ורב, רב ורבי יוחנן, האם ערבון קונה כנגד הערבון או כנגד, או קונה את הכל? זה מחלוקת תנאי. המלווה את חברו על המשכון, ונכנסה השמיטה. אף על פי שאינו שווה אל הפלג, אפילו שהמשכון לא שווה רק חצי, אינו משמט דברי רבון שמעון בן גמליאל. למה זה לא משמט? כי בשמיטה כתוב, לא יגוס את רעהו ואת אחיו. כי קרא שמיטה לשם. מה זה לא יגוס? אם הוא עדיין חייב לו, הוא צריך לנגוס בו. אבל אם אני מחזיק משכון, אני כבר לא נוגס בו. חוב כזה לא נשמט בשביעית. רבי יהודה הנשיא אומר, אם היה משכון כנגד הלוואתו, אין לא משמט. ואם לאו משמט. אז יש כאן ככה. רבי שמעון גמליאל אומר, לא משמט אפילו אם זה חצי. רבי יהודה אומר, תלוי אם המשכון כנגד ההלוואה או לא. בואו נברר מה הוויכוח. מהי אינו משמד כאמר רשב"ג? אילם כנגדו, אפילו כנגד השווי של המשכון, אז כבר הלוואה כזאת לא נשמטת. כאילו, רק כנגד המשכון. מה? מכלל דרב יהודה הנשיא סבר, לאח פלגה נמה משמד? מה רב יהודה הנשיא חולק במקרה כזה? שגם כנגד המשכון משמד? למה? הרי בזה הוא כבר לא נוגז בו. יש לו את זה כבר ביד. זה לא ייתכן. אלא, משכון דנקית למה לי? בשביל מה בכלל הוא לוקח משכון אם זה לא תופס כלום? אלא למשמה מנה מה אינו משמד כאמר רשב"ג? אינו משמד בכולו. מה רב שמעון גמליאל אומר? אינו משמד. כל החוב כולו כאילו תפוס. זאת אומרת שהערבון קונה את כל החוב, כאילו מחזיק את כל החוב. ומה היא משמדה כאמר רבי יהודה הנשיא? מה הוא חולק על רשב"ג? הוא אומר לה ככה, לאח פלגה דלא נקית עלי משכון, אני אומר לך שזה כן משמד. אם היה משכון כנגד הלוואתו, אינו משמד את כל ההלוואה. ואם לאו, משמד את הכוונה, את החצי שאין כנגדו הרבון. אז מה הוויכוח הוא באוקו מפלגה? ורשב"ג סבא כנגד כולו הוא קונה, ורבי יהודה הנשיא סבא כנגדו הוא קונה. זה לכאורה בדיוק מחלוקת רב ורבי יוחנן. אומרת הגמרא לא. מה יהיה אינו משמד כאמר רשב"ג? לאח פלגה דנקית עלי משכון. היינו, שאתה מחזיק משכון כנגד חצי הלוואה, אתה לא משמד רק חצי הלוואה. החצי השני נשמט. ומה רבי יהודה הנשיא חולק? מכלל דרבי יהודה הנשיא סבא לאח פלגה דנקית עלי משכון. למה משמד? אין המשכון דנקית לי, דנקית למלא. כך שאלנו מקודם. מה, גם את זה הוא משמד? גם מה ששווה כנגד המשכון, בשמה יש לו משכון. אומרת אמרה, בשמה יש לו משכון? לזיכרון דברים באלמה. רבי יהודה הנשיא סובר שהמשכון, זה לא אומר כאילו גבה, לא, לא גבה תחום. זה זיכרון דברים, אם לא תשלם, אז יהיה משהו עם המשכון. יהיה ראיה, אפשר יהיה לגבות מכאן, אבל כרגע אני נוגס בך חוב, לכן החוב נשמט לגמרי בשבילי. עד כאן דף ממחה.